אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
נשים הן לא שותפות לניהול המלחמה הזו. הן גם לא חלק מצוות המסע ומתן לשבת החטופים. היום נחשוב איך זה משפיע על ניהול המלחמה ונשאל האם יכול להיות שנשים חושבות אחרת. גבוהה גבוהה מתחילות.
גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נדבר על היעדרותן של נשים משולחן מקבלי ההחלטות. קבינט המלחמה מורכב מארבעה גברים. בקבינט המורחב יושבת אישה אחת בין 12 גברים. ובצוות המסע ומתן להשבת החטופות והחטופים לא יושבת אף אישה. האם זה משפיע על ההחלטות שמתקבלות? אני אבקש לחשוב על זה עם דוקטור שריה אהרוני, ראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חוקרת מגדר ויחסים בינלאומיים, מתמקדת בבתים של נשים, שלום וביטחון. שלום שרי.
שלום ויויאנה.
תודה שבאת. שאלה ראשונה היא, למה זה בכלל חשוב שנשים ישבו בשולחן קבלת ההחלטות במלחמה?
שאלה ממש טובה, כי אנחנו בעצם הרבה פעמים ששואלות שאלות על נשים, אז אנחנו מתחילות משאלות על ייצוג. שאלות במאה ה-20 וגם במאה ה-21, הן שאלות שבאמת מכוונות אותנו לשאול איפה נשים נמצאות. איפה הן נמצאות בשוק העבודה, איפה הן נמצאות מבחינת השכלה, איפה הן נמצאות מבחינת קבלת החלטות ופוליטיקה. מרחב הפוליטי הוא כמובן מרחב עתיר השפעה. יש לו השפעה על החיים של כולנו בכל מיני רמות, גם פוליטיקה מקומית ובטח שפוליטיקה ארצית, ותחומים של ביטחון ושלום, הם באמת מהתחומים שבהם יש לקבלת החלטות את ההשפעה, אפשר לומר, אולי הכי קריטית על חייהם של אזרחים. זאת אומרת שכשאנחנו שואלות איפה הם המקומות, המרחבים, שבהם מתקבלות החלטות שמשפיעות על החיים של כולם, מי נמצאים שם, מי מקבלים החלטות, שאלה של נוכחות של נשים היא כמעט תמיד תהיה רלוונטית להבנת החברה והמערכת הפוליטית והכלכלית, שעליה אנחנו מדברות.
אנחנו לא מלמדים אותנו לשחק כדורגל. בכדורגל בנים לומדים מגיל אפס לכבוש, לנצח, להפסיד, להכיר בקפטן, לחלק תפקידים. כל זה אנחנו לא לומדות. אנחנו שולחים אותנו ללמוד ריקוד לבד, להיות דרדסית אחת בין הדרדסים. חסר לנו בית ספר הזה של החיים.
אני רוצה לחדד את השאלה שלי ולשאול אותך, יש דבר כזה נשים כנשים וגברים כגברים, ואז חשוב שנשים יהיו בשולחן שמקבל החלטות?
כן, בעצם מבחינה, אני חושבת, פילוסופית, את מכוונת אותי לשאלות של
מהותנות אולי.
כן, זאת אומרת, מה הצדקה בכלל לשאול את השאלה של נוכחות של נשים בפוליטיקה? כיוון אחד שאפשר לומר שהוא שעון על המסורת הליברלית, שואלת את זה מתוך מחשבה על צדק. זאת אומרת שנוכחות של נשים במוקדים שקבלת החלטות, היא בעצם מעשה מוסרי וצודק, מכיוון שהן מעוות 50% מהאוכלוסייה. כלומר, יש להן זכות, במובן של זכות של השתתפות, במובן של זכות להיות חלק מקבלת החלטות, זה דבר שהוא צודק ומוסרי, והרעיון הזה גם לפעמים נקשר לשאלות של תועלת, כי אנחנו יודעות שיש טענה שהרבה פעמים היא כן נכונה, שכמה שיותר חלקים מהחברה משתתפים בתהליכי קבלת החלטות, כך סוג ההחלטות שהתקבלו, תהיינה טובות יותר עבור יותר אנשים. כלומר, אם יותר אנשים יהיו מיוצגים, כך היא גם יותר אנשים אולי ירוויחו מקבלת החלטות.
זה גם שאלה של תקציבים, לאן הולכים התקציבים, אבל במלחמה, איזה ביטוי זה יכול לקבל במלחמה, שכולנו חשופים באותה עמידה.
כאן אנחנו כבר מגיעות לשאלות יותר מהותיות, והיא האם מלחמה באמת משפיעה על כולם באותה מידה. ויש כאן בספרות טענה, יש טענה שנשים וגברים במלחמות מסוימות, תלוי איזה מלחמות, לא תמיד מושפעים באותה מידה ממלחמה. למשל, בעוד שגברים מהווים כמעט תמיד אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהרוגים. כשאנחנו נספור את מה שנקרא סטטיסטיקות מוות במלחמה, אנחנו נראה שהאחוז של גברים שנהרגים במלחמות הוא תמיד מאוד גבוה. הוא יכול להיות אפילו 80 או 90 אחוז מהרוגים. אבל כשאנחנו נסתכל על 10 אחוזים הנותרים או 20 אחוזים הנותרים, אנחנו נראה ששם לא רק שיש נשים, אלא שהן אזרחיות. זאת אומרת, ההבחנה בין גברים ונשים היא לא רק הבחנה על בסיס של מגדר או מין, גם הבחנה על בסיס של קטגוריה של אזרחים ולוחמים. אז יש מלחמות שבהם יותר אוכלוסייה אזרחית נפגעת מאשר אוכלוסייה לוחמת, ויש מלחמות שבהם אוכלוסייה אזרחית שנפגעת היא רובה נשים.
אז את עושה הבחנה בין גברים לנשים, בין אזרחים לחיילים, ואז את אומרת, אוקיי, כן, יותר גברים כי הם בחזית, אבל כשמסתכלים על האזרחים והאזרחיות, יש
ייצוג יתר לנשים.
ייצוג יתר לנשים.
כשמסתכלים במבט השוואתי בעולם על קורבנות של סכסוכים אלימים, אז אנחנו רואים שמקרב האוכלוסייה האזרחית, בערך 80% הם נשים וילדים.
כן.
ולכן עולות הרבה מאוד שאלות לגבי צרכים ייחודיים. מה הם צריכים ייחודים של אוכלוסיות אזרחיות, כשההנחה שרוב הפעמים אלה נשים וילדים. וכאשר מסתכלים על מערכת המלחמה בצורה כזו, שמבחינה בין לוחמים לבין אזרחים, שמסתכלת באופן אמיץ על צרכים של אזרחים ואזרחיות, אז אנחנו מתחילות לשאול שאלות ממש חשובות, כמו למשל נגישות למים נקיים. נגישות למים נקיים נחשב למדד מאוד מאוד חשוב, כדי להבין מה קורה לנשים באזורי סכסוך. נשים זקוקות למים נקיים באופנים קיומיים, גם למטרות של עצמן, של היגיינה, טיפול רפואי, טיפול בילדים, כל מה שקשור ללידה, וגם הן זקוקות למים כדי לבשל, כדי לנקות, כלומר, כדי לדאוג לחיים ולקיום של הקהילות שלהן. כשנשים אין גישה למים נקיים באזורי סכסוך בגלל מלחמה, כשמדובר על אזרחיות, אז אנחנו נגיד שזו השפעה מגדרית של מלחמה.
אני רוצה לשאול אותך. עכשיו יש בשיח את השאלה, אם אנחנו מגיבים מול איראן, כן מגיבים, לא מגיבים, ואני רוצה להקריא לך, הבוקר במקרה פתחתי אינסטגרם, וראיתי פוסט של דנה מודן, כותבת ככה, אנחנו קורבנות של גבריות רעילה. יושבת לחבורת גברים מפוחדים מהצל של עצמן, שנפגע להם הכבוד, ודנים אותנו לחיים או למוות. לכו לפייט קלאב ותעזבו אותנו בשקט. עכשיו, אני קוראת את זה, ויש בי צד שאומר, כן, אם נשים היו, אז הדברים היו מתנהלים אחרת. ויש מצד גם ששואל, כן, באמת, גברים אוהבים מלחמה ונשים אוהבות שלום, זה עד כדי כך פשוט?
אני חושבת שהפוסט הזה ממש מבטא כעס מוצדק. אני חושבת שנשים מבוגרות, משכילות, שראו משהו בחיים, והן ממש לא תופסות עצמן כקורבנות פסיביים של איזושהי הנהגה גברית שיודעת הכל, באמת שואלות עצמן. האם אני יכולה לסמוך על המנהיגים? זאת שאלה ממש ממש רלוונטית וחשובה, וכשאנחנו רואות שאין לנו למשל במדינת ישראל בכלל נשים בתהליכים שקבעת החלטות, ושהדבר הזה הוא בפירוש נובע מהיבטים פוליטיים, הוא נובע מהיסטוריה פוליטית, הוא נובע מכל מיני עדפות דתיות, הוא נובע משמרנות, אז אנחנו יכולות לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולות לסמוך על ההנהגה הזו? זאת הנהגה שלא יכולה להקשיב לנשים בכלל. אז למה שדנה מודן תסמוך עליהם שהחיים שלה ושלי ושלך בידיים שלהם? איך אפשר לסמוך עליהם? זאת שאלה מאוד מאוד לגיטימית. אני חושבת שהיא שאלה שזה אמיץ לשאול אותה. וזה גם אמיץ להגיד. אנחנו כנשים לא מוכנות לקבל את זה.
אבל אני חוזרת ושואלת אותך על אנחנו כנשים או אנחנו כאזרחים ואזרחיות. האם אם היו נשים שיושבות שם זה היה אחרת?
תראי, זו שאלה. יכול להיות שהעובדה שאין נשים בתהליכים שקבלת החלטות היא רק סימפטום, נכון? היא רק סימפטום למשהו הרבה יותר גדול. היא לא הדבר עצמו. היא שאלה שנוגעת לתהליכים שבהם נבחרה המנהיגות, לאופן שבו, או לכישורים, אפשר לומר, ולרקע של מי שעכשיו מקבלים החלטות, לאופן שבו יש איזושהי סלקציה פנימית כזאת, היא לא פורמלית, שהיא לא בכך מבוססת על ניסיון, או על איזשהו ידע קודם, או חוכמה, או אפילו על אמינות. אז במובן הזה שכאשר שואלים את השאלות האלה, אני לא חושבת שהן שאלות באמת באמת על נשים. אני חושבת שהן שאלות עמוקות על הסדר הפוליטי, ועל מי קובע את הסדר הפוליטי. מי יכול בכלל להיכנס לתוך החדר? ואיך נכנסים לחדר? והאם, האם, היה פה תהליך דמוקרטי?
אז בואי נתעכב על זה, זה מאוד מאוד מעניין.
אני בעצם אומרת ששאלת הייצוג של נשים בתהליכים של קבלת החלטות, היא שאלה שנוגעת בעומקה של השאלה של מהי דמוקרטיה. ומה זה ייצוג? ולמי מותר להשתתף בתהליכים של קבלת החלטות בנושאים הכי הכי רגישים?
ומתחת לשאלה מה את אומרת?
שמדינת ישראל באופן עקבי, כשאנחנו מסתכלות כבר יותר מ-30 שנה, נכשלת במבחן הזה. בעצם אם אנחנו עוקבות מאז הסכמי אוסלו, מאז שנות ה-90, וכל מיני סבבים שהיו בדרך, שזה נגיד, אפילו אנפוליס שציפי לבני ניהלה וארגנה, שבסופו של דבר לא, שיחות שלא הבשילו להסכם, שהן נתפסות כסוג של כישלון, אבל אנחנו עוברות הלאה, אנחנו רואות הסכמי אברהם, ועד עכשיו אנחנו בעצם רואות שכמעט תמיד, כאשר מגיעים לאיזשהו רגע האמת, שבו צריך לדון על איזשהו מסמך, פתאום החדר מתמלא רק בגברים. הדינמיקה הזו היא לא משהו מן הטבע. היא לא משהו שנולדנו ונכתב לנו, את לעולם לא תוכלי לשבת ולנסח הסכם מדיני. לא. זו תופעה שהיא תוצר של מאות שנים, עשרות שנים של תרבות פוליטית מאוד מאוד ספציפית, שמאפשרת רק לקבוצה אחת לקבל החלטות פוליטיות, ובטח ובטח שבתחום של ביטחון ושלום.
דברת על זה שמבנים. מבנים קבועים מראש, רוצה שנפרוט אותם קצת?
כן, יש כל מיני מנגנונים כאלה שמשכפלים את הדבר הזה, ושגורמים לנו לחשוב עליו כעל משהו טבעי לגמרי, בלתי ניתן לשינוי. יש חלק מהם מאוד מאוד פורמליים. למשל בישראל יש לנו מפלגות מסוימות שאין בהם ייצוג של נשים באופן מובהק מפורש, נכון? כל המפלגות החרדיות, למשל אין בהם ייצוג נשים. אז אוטומטית את יודעת שאם יש לך קואליציה שמבוססת על מפלגות אלו, מספר האנשים שתהיה חברות קואליציה, כלומר, מספר האנשים מראש שיוכלו להיות בקבינט, הוא כבר יורד לך. זה דוגמה למנגנון מאוד פורמלי וברור. מנגנונים אחרים שהם גם פורמליים, זה למשל באמת הנושא של הקשר בין צבא לבין ביטחון, לבין קבלת החלטות, שהיה מסלול של מעבר מתפקיד בכיר, רמטכ"לות, לתפקידים אחרים, פוליטיים, הוא מאוד מאוד ברור, מובהק, ורוב אנשים בתפקידים בכירים הם גברים, בגלל שמסלולי הקידום עוברים דרך, או לפחות בעבר, דרך פיקוד ולוחמה. יכול להיות שכאן אנחנו נראה בעוד 20-30 שנה, גם נשים שמגיעות דרך המסלולים האלה, כי יש יותר ויותר נשים שהן בתפקיד הלוחמה.
נכון, באמת במלחמה הנוכחית אנחנו רואות הרבה לוחמות, אבל השאלה היא יותר עמוקה מזה, בעצם. כי כאילו, זה להישאר, אם הן מתקדמות ככה, אז להישאר באותו שיח, באותו מבנה בכל זאת, ואולי המטרה היא לצאת מהמבנה הזה בכלל.
כן, יש לנו סדרה של מה שנקרא תפיסות תרבותיות עמוקות בנוגע ליכולות של נשים לנהל מסע ומתן באופן כללי, שהם חלק ממנגנונים לא פורמליים.
אוקיי.
כלומר, יש אמונות תרבותיות עמוקות בישראל וגם במקומות אחרים, שקושרות נשיות עם רכות, נכון? ואמוציונליות, רגש, חוסר יכולת לעמוד על עקרונות, חוסר הבנה אולי של מחירים.
אני אגב חייבת לומר שרקות ואמוציונליות זה לא דבר שפוגע במסע ומתן, וזה לא דבר שלילי.
נכון.
כאילו, זה לא שאין כאלה וזה לא בסדר. זה בסדר שגם גברים, גם נשים כאלה.
נכון, הסטריאוטיפים האלה, שהם כן. כמובן הרבה פעמים סטריאוטיפים, כי יש הרבה נשים שהן לא רכות ואמפתיות ו...
בהחלט.
נכון, זאת אומרת, זה סטריאוטיפים מגדרים, אז כמובן שהסטריאוטיפים האלה, הם יכולים להיות לפעמים יתרון, הם יכולים לפעמים לשמש בתוך מסע ומתן, אבל בכל מקרה הם יכולים לשמש גם להצדיק למה אנחנו לא נכניס נשים, כי אולי הם יוותרו, כי אולי הם חלשות, כי אולי הם לא יבינו. זה משהו שאף אחד לא יודע בו באופן גלוי, אבל אם אנחנו חושבות על כל מיני אמונות עמוקות על יכולות של נשים, אנחנו נגלה שהן עדיין קיימות. אז זאת סיבה מאוד מאוד מטושטשת למה בעצם כל מיני אנשים מצדיקים את העובדה שנשים לא נמצאות במוקדי קבלת החלטות. כמובן, מעבר לזה, יש לנו כל מיני סיבות אחרות שזה מה שאנחנו קוראות לו המועדון. יש איזשהו מועדון לא פורמלי, שזה חבר מביא חבר, שאדם מכיר מישהו מהעבר, מכיר אותו מהיחידה בצבא, מכיר אותו מבית הכנסת, מכיר אותו מאיזשהו...
כן, זה בסך הכל טבעי וקשרים בבני אדם.
בדיוק. וככל שנשים לא נמצאות בבית הכנסת, לא נמצאות במועדוני העסקים, לא נמצאות בצבא בכל מיני תפקידים בכירים, לא חלק מכל מיני רשתות כאלה ואחרות, אז לא מכירים אותן, לא מכניסים אותן, לא סומכים עליהן, לא מביאים אותן. זה ממש מאמץ מאוד גדול לשבור את זה. זה סוג של חומה, ואז את שואלת, בשביל מה? בשביל להיכנס ולקבל החלטות שהן החלטות בסופו של דבר שגורמות לכל כך הרבה אלימות ולכל כך הרבה הרס.
אז זה המקום שאני רוצה לחזור לשאלה, האם יכול להיות שאם ייכנסו נשים, המחשבה תהיה אחרת?
אז על השאלה הזו יש הרבה ויכוח במחקר ובכתיבה, ויש הרבה ניסיונות לחקור הסכמים שבהם נשים היו חלק. ומה בעצם קרה כאשר היה יותר ייצוג של נשים בתוך תהליכי שלום. ויש זרם של חוקרות וחוקרים שעוסקים בדיפלומטיה ובמסע ומתן שלום, שטוענים שכשאנחנו רואות ייצוג יותר גבוה של נשים בשיחות שלום, למעשה יש לזה כמה השלכות או כמה תוצאות. תוצאה אחת היא שכאשר קוראים את ההסכמים עצמם, רואים יותר פסקאות או יותר מושגים שמתייחסים לרווחה של אזרחים ואזרחיות. או אפילו באופן ספציפי למה הולך לקרות לנשים וילדים במצב של הפוסט-קונפליקט או הפוסט-וור. כי אתם, לא יודעת אם זה ברור, אבל כאשר חותמים על הסכמים, אז נכנסים למה שאנחנו קוראים לו הפוסט-קונפליקט. הפוסט-קונפליקט זה לא תמיד שלום. זה מצב שאחרי המלחמה, אבל הוא מתאפיין בהמון המון אתגרים, אתגרים של שיקום, אתגרים של ייצוב, נכון? יש הרבה מאוד משאבים שצריך להשקיע, ואז עולה השאלה, מי הולך להיות, מי יחליט איך ייראה שיקום, או למה ילך כסף שיקום, או מי בכלל זכאי או תהיה לקבל סיוע. אז אחד הדברים שרואים זה שהסכמים שבהם היו יותר נשים בתור נושאות ונותנות, יש בהם יותר פסקאות שנוגעות לאוכלוסייה האזרחית. בשלב של הפוסט-קונפליקט. דבר שני שמוצאים, זה שההסכמים הללו, הסיכוי שהם יחזיקו מעמד לאורך זמן, הוא גבוה יותר מהסכמים אחרים שיש בהם פחות נשים. כלומר, הסיכוי שאחרי 5 שנים, ההסכם הזה עדיין יחזיק מעמד, שזה דבר שהוא חשוב, כי מה זה שנה אם חותמים על הסכם והוא תקף לשנה. משך הזמן שהסכם כלשהו מחזיק, מלמד אותנו על המידה של המחויבות של הצדדים ליישם את ההסכם. אני חושבת שאחת הדוגמאות היא למשל החלטה 1701 של מועצת הביטחון, שציפי לבני הייתה מעורבת בניסוח שלה אחרי מלחמת לבנון ב-2006, שהיא החלטה מאוד מאוד חשובה, שהצליחה להביא כמעט 20 שנה של שקט בגבול הצפון, שזה משהו שבחיים של בני אדם אנחנו חושבות זה דור שלם של ילדים שנולדו וחיו בלי שהם חוו טילים באזור הצפון, שזה הרבה מאוד. ובהשוואה בטח שאנחנו מסתכלות על הדור של הילדים שנולדו בעוטף עזה ובדרום, שהם מאז 2006-2007, אם לא לפני כן, סובלים באופן מתמיד מחוויות של חוסר ביטחון.
אני מתמודדת במירוץ הזה עם קבלות ועשייה של השנים האחרונות שאינם נופלות מקבלות שיכולים להציג חבריי הגברים המתמודדים במירוץ.
את מדגישה
עדיין...
את הפן הנשי?
סליחה?
את מדגישה את הנשיות?
אני מדגישה את עשייתי, אבל אני מוכרחה להודות, אני כלל אינני מדגישה את הנשיות בדבריי, כי אני חושבת שזה לא רלוונטי לגבי העשייה שלי.
אני חושבת שממעטים לדבר על ההישג הזה של ציפי לבני, ואחת הסיבות שלא מדברים זה בגלל שהיא אישה. שלזה אנחנו קוראות הערכת חסר, זה devaluation, זה חוסר הערכה של העבודה שנשים עושות, בכל תחום, גם בתחום הפוליטי.
עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוה גבוה, אני ויויאנה דייץ', איתי באולפן דוקטור שרי אהרוני, ואנחנו משוחחות על היעדרותן של נשים משוכנות מקבלי ההחלטות במלחמה הזו. דיברנו קצת על סיבות מבניות, על זה שאולי נשים משרתות פחות בצבא, והן פחות בתוך המועדון הזה, וגם שנשים יותר נוטות להיות בבית ולטפל. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אם הסיבות האלה יכולות להיות, הן לא בעצם יתרון. זה כאילו תפיסה אחרת של הפרדיגמה, של איך שאנחנו רגילים לתפוס את הדברים.
ממש נכון. בישראל יש תפיסה עתיקה, של סודיות, שהסכמים, בעיקר בתחומים של שלום וביטחון, צריכים לעשות בצורה סודית. כאשר רק קבוצה קטנה של בערך עד 15 אנשים מעורבים, ורק הם יודעים מה קורה. והרעיון הזה הוא מאוד מקומי, זה לא נראה ככה בהכרח בקומות אחרים בעולם. אחת הדוגמאות היא למשל בקולומביה. אני אסביר למי שלא יודעת, שבקולומביה, שזאת מדינה באמריקה הלטינית, היה סכסוך מאוד 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 ארוך, יותר מ-50 שנה, בין המדינה, הממשלה, לבין קבוצה שנקראת פארק, הלוחמים שבעצם שלטו בטריטוריות מאוד גדולות של המדינה, ולחמו באופן עיקש במשך עשרות שנים. ומ-2015-16 התחיל תהליך שלום בקולומביה, והתהליך הזה כלל, למעשה, השתתפות אזרחית מאוד מאוד גדולה. כלומר, בניגוד לרעיון הזה שרק קבוצה קטנה, באיזה חדר סגור מקבלת החלטות, בקולומביה נקטו בגישה של public peace process. תהליך שלום ציבורי. יצרו למעשה סוגים של ועדות, והזמינו את האזרחים להשתתף. הזמינו אותם באמצעות אתרי אינטרנט, באמצעות מפגשים, לבוא ולהעיר הערות על כל מיני סעיפים של הסכם השלום. ובעצם להשתתף בתהליך הניסוח של ההסכם. ובתוך זה גם היו התכוונויות מיוחדות לנשים.
לא יכולה לדמיין מישהו שמעז לקבל החלטה כזו. מה האינטרסים שלו? איך זה יכול להיות? כן.
זה קשור ללגיטימציה פוליטית, נכון? כאשר רוצים שלהסכם תהיה לגיטימציה פוליטית, צריך להיות יצירתיים. הסכם שלום חייב בעצם שאנשים יקבלו אותו, נכון? אנחנו...
זה חכם, כן. כן. אז מה ראו בקולומביה?
אז בקולומביה באמת הרבה מאוד נשים השתתפו, גם בתוך הוועדות האלה, גם כמשתתפות עיראיות, וגם כמשתתפות קבועות, וגם כמי שניסחו חלקים מתוך הסכם השלום. אחר כך הסכם השלום גם הובא לאישור במשאל עם, ודווקא חלקים מסוימים שלו לא עברו במשאל עם, והיה צריך לנסח את זה מחדש, אבל ההסכם הזה הוא אחד ההסכמים שכוללים הרבה מאוד סעיפים שנוגעים לנשים, וגם לקבוצות אחרות, לקבוצות של קבוצות ילידיות ולהט"ב. הסכם מאוד מאוד מעניין. אז אני מביאה את זאת כדוגמה כדי להראות לנו כאן בישראל שהמודל הזה שלנו, שהוא מודל מאוד ריכוזי, מאוד סודי, מאוד גברי, הוא לא המודל היחיד שיש. ושאנחנו צריכות ממש 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 להכיר יותר טוב דברים שקורים בימינו, במקומות אחרים, ואיך נשים דורשות להיות חלק ומשתתפות בתהליכים של יישוב סכסוכים שהם סכסוכים עקובים מדם.
אנחנו יודעות שנשים מוצאות הרבה פעמים את הדרך לקחת חלק פה, זה היה נגיד אחרי מלחמת לבנון תנועת ארבע אמהות, ובארגנטינה בזמן המשטר של החונטה היה את האמהות של פלאסה דה משו. כן הן מוצאות את הדרך, אבל זו דרך שהיא לא מבפנים.
מדברת עינב, אמא של מתן החטוף בעזה. הבן שלי כבר 6 חודשים לא בבית. אתה יכול לענן ככה עם הידיים, אבל לא יעזור לך. אם הבן שלי לא יחזור חי מהרצועה, בניגוד למצב שהוא נחטף בחיים, עומד על הרגליים, הדם שלו יהיה על הידיים שלך. אתה תתרפד את החזרה של הבן שלי הביתה. אני ארדוף אחריך עד יומי האחרון.
נשים שבאות מהחברה האזרחית, הן כמובן מגיעות ממסלול עוקף. הרבה פעמים, כאשר יש איזשהו רגע נכון פוליטית, אז הקול שלהם נתפס כקול מאוד מאוד אותנטי, ובעיקר כשזה קבוצות של אימהות, גם 4 אימהות.
כן, האימהות זה...
גם
כן.
האימהות בארגנטינה, נכון? אז אלה אימהות, האימהות או של החטופים, או של קורבנות, או של חיילים, וההון הזה שלהם, החברתי, התרבותי, כאימהות, נותן להם איזשהו סטטוס, ואז מקשיבים להם, כי לכאורה הן אלו שבאמת מקריבות קורבן עצום, הקורבן הוא הילדים. אז מצד אחד, באמת זה מה שנותן להם את האפשרות בכלל לדבר. מצד שני, זה קולה את כל הנשים בתוך התפקידים האימהים האלה, וכמובן שלא כל הנשים הן אימהות, ולא כל הנשים רוצות לדבר בהכרח מהעמדה הזו. אז יש כאן נשים מלכודת, שהיא מאוד מעניינת, כי לפעמים נשים בוחרות בצורה מאוד צינית וקרה ואינסטרומנטלית לדבר כאימהות, גם אם הן לא מזדהות עם העמדה הזאת באופן עמוק. כי הן יודעות שיקשיבו להן. הן יודעות שיקשיבו להן כי הן אימהות. וזאת מלכודת עתיקת יומין, ואני רוצה לשאול, האם אנחנו חייבות לדבר כאימהות, כנשים, כדי שיקשיבו להן? או שיש...
כזרחיות.
בדיוק, שמדובר על מצב, ונחזור לשאלת הדמוקרטיה. איך יוצרים מערכת דמוקרטית שבה נשים יכולות להגיע לשולחן קבלת החלטות, לא כאימהות מהחברה האזרחית, לא כנשים שעשו את אותו המסלול של גברים, אלא כנשים אזרחיות.
אז אני אשאל אותך את מה ששאלת עכשיו. איך עושים את זה?
קודם כל, לא מוותרות. לא מוותרות. אנחנו צריכות למצוא דרכים לספר לעצמנו כנשים את ההיסטוריות המאוד מאוד מורכבות של ההדרה הזו. ולהסתכל על ההדרה בעיניים, להגיד, אנחנו קבוצה, 50% מהאוכלוסייה, אין לנו ייצוג. אנחנו חייבות לדרוש ייצוג, באופן שיטתי. אנחנו לא היינו בתהליכים שהובילו לחתימת הסכמי השלום ב-93. אנחנו לא היינו בתהליכים שהובילו לחתימה של הסכמי שלום עם ירדן ב-94. אנחנו לא היינו בשיחות השלום שנמשכו עם אשף לאורך כל שנות ה-90.
אנחנו בקושי בממשלה.
אנחנו בקושי בממשלה. המצב פה לא משתפר. אנחנו צריכות להמשיך ולדבר על זה, ולהתעקש על זה.
מישהו שתשב בקבינט המלחמה, איך מגיעות לשם? איך עושים את זה?
אז כשמסתכלים על אירופה, כל מדינות אירופה, גם מרכז אירופה, גם מערב אירופה, גם מדינות הנורדיות בצפון, גם מדינות בדרום, כלומר ספרד, איטליה, אנחנו רואות שכמעט בכל המדינות, נשים מתקדמות לתפקידים מאוד בכירים בסקטור הביטחוני, כולל שרות ביטחון, כולל שרות הגנה, כולל בתפקידים בכירים בצבאות, כולל בין נאטו. בכל מקום שיש בו קבלת החלטות ביטחוניות ודיפלומטיה, אנחנו רואות עלייה דרמטית בייצוג של נשים, לפחות שמסתכלים באירופה. זה מלמד אותנו על הרווחים ארוכי הטווח של דמוקרטיה. כאשר יש משטרים דמוקרטיים יציבים, ארוכים, אנחנו נראה שיש לאנשים יותר סיכויים להשתלב בתוך תהליכים כאלה של קבלת החלטות על ביטחון.
אוקיי, את אומרת, אם יש דמוקרטיה, יש תרבות דמוקרטית, בסופו של דבר זה יגיע. אני שומעת, אבל.
אבל, מצד שני, מדינות אירופה נהנות ממה שאנחנו קוראות לו השלום הארוך. כלומר, בעצם, מאז מלחמת העולם השנייה, מדינות אירופה כמעט לא חוו מלחמה ישירה בתוך הגבולות שלהם, למעט המלחמות ביוגוסלביה לשעבר, אחרי נפילת ברית המועצות. אפשר לומר שאירופה כמעט לא התמודדה על אדמתה עם מלחמות כמו שמדינת ישראל מתמודדת איתן. אז אפשר לומר שהעובדה שיש נוכחות של סכסוך פעיל בישראל, היא באה על חשבון הדמוקרטיה. והיא באה על חשבון נשים. והיא באה על חשבון האפשרות של נשים יכולות להתקדם, גם בפוליטיקה, אבל גם בחיים שלהם הפרטיים. וזה מביא אותי לנושא הכי חשוב, והוא ששלום זה אינטרס של נשים.
איך עושות שלום?
בשביל לעשות שלום צריך לעשות הרבה ויתורים. וצריך להבין שוויתורים הם הכרחיים. וצריך להבין שלפעמים מגיעים מאוחר מדי אל ההסכם. מה זה מאוחר מדי? כאשר אנשים רבים נהרגים, ותשתיות נהרסות, וחיים שלמים נפגעים. לפעמים בשביל להגיע להסכם, אז אנחנו נראה מדינות שהן הרוסות לגמרי, והמחיר מאוד מאוד כבד. ולפעמים נדרשת איזושהי הבנה ששואלת, למה צריך את ההרס כדי להגיע בסופו של דבר להסכם? וזאת ראייה באמת אחרת של המציאות ושל העתיד. ראייה מכוונת עתיד, שמניחה שיכול להיות גם עתיד שבו כל הילדים שנולדים עכשיו, כן יוכלו לחיות במציאות שאין בה מלחמה, או לפחות שיהיה אפשר להשקיע באפשרויות אחרות. אנחנו לא צריכות להגיע למצב שיהיו לנו נגיד 10,000 ישראלים הרוגים בשביל לשבת השולחן למסע ומתן.
אבל אנחנו לא צריכות לקחת בחשבון גם את האויב הגברי מאוד והאלים מאוד שפגשנו בשבעה באוקטובר.
כל ניסיון לעשות לפתור סכסוכים, אז הוא מלווה במה שאנחנו קוראות ספוילרים, שחקנים שכל הזמן ינסו להרוס. כל הזמן. כל הסכם שלום, בכל מקום כמעט שמנסים להגיע אליו, אנחנו נמצא כל מיני שחקנים קיצוניים שהמטרה שלהם היא להרוס את ההסכם. והם הרבה פעמים משתמשים באלימות קשה כדי לעשות את זה. מה שראינו בשביעי באוקטובר, בין היתר, היה תגובה על הניסיון לנורמליזציה עם סעודיה. חמאס הם ממש שחקן של ספוילר. והאמת היא שהם הצליחו, לפחות באופן מוגבל עד עכשיו. אז כמובן שכאשר חותמים או חושבים או מדברים או מסבירים לאנשים מה זה אומר שלום, צריך להגיד, תהליכים של סיום סכסוכים או מעבר, הם לא בהכרח פחות אלימים. הם לא בהכרח לא אלימים. הם יכולים לכלול תקופות שאנחנו קוראים להן תקופות מעבר, שבהן יש אלימות. אבל כמובן שאם יש הנהגה שהיא ממש 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 מבינה את כל התרחישים הללו, כולל תרחישים של אלימות בתקופת מעבר, וכל מיני הזדמנויות ואפשרויות לצמצם אותה, ומתקשרת את זה לאנשים, ומאפשרת לאנשים להבין מה זה אומר תקופה של מעבר. יכול להיות שאפשר לעשות תהליכים מאוד רחבים של התמאה של חשיבה על שלום. אני לא יודעת אם אנחנו שם, אנחנו ממש לא שם. בשביל שחברה כולה תחליט שהיא רוצה לעשות שלום, יכול להיות שצריך לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים. כולם. אני מאוד רציונלית. באיזשהו מקום אני חושבת שיש לנו פרטנרים בצד השני. אני חושבת שאם היה אפשר לייצר בריתות של כל מיני אנשים שהם פרגמטיים ושהם מבינים את הפתרונות, ולתקשר את הפתרונות האלה בצורה מסודרת, אז היה אפשר להגיע לפתרון ממש בקרוב.
דיברנו קודם על ציפי לבני אחרי מלחמת לבנון השנייה. אנחנו יודעות על עוד מקרים בהיסטוריה שלנו, של נשים שישבו בשולחן מקבלי החלטות, מקבלות החלטות, והשפיעו אחרת על המציאות.
אני יודעת מהמחקר שלי שבשנות ה-90, בזמן הסכמי אוסלו, היו בעצם הרבה מאוד הסכמים שנחתמו על ידי מה שנקרא קבוצות קטנות, קבוצות עבודה, שאלה הסכמי ביניים, והיו הסכמים שהיו בעצם בדיעבד הסכמים מאוד חשובים בנושאים של מים ודואר וחקלאות ובריאות ורווחה.
החיים עצמם.
בדיוק, החיים עצמם, וההסכמים האלה עדיין קיימים, אגב, הם עדיין קיימים. ובחלק מהוועדות האלה, מי שעמדו בראש הוועדות היו נשים ישראליות, שהיו כלכלניות, משפטניות, נשות מקצוע, ונובילו דיונים ומסעים מתנים, שלפעמים נמשכו חודשים ושנים, כי הוועדות האלה היו צריכות להיפגש, אנחנו מדברות על התקופה, נגיד, בין 94-5 ל-99, אז היו להם קשרים קבועים עם משלחות עם העמיתים או עמיתות שלהם הפלסטינים, והן ניסחו הסכמים מאוד מאוד חשובים. אנשים האלה לא מכירים, אף אחד לא מכיר אותן. הם ממש נמחקו מההיסטוריה. זה מאוד מעציב אותי.
מה גילית שם במחקר הזה?
אז אני גיליתי קודם כל גיליתי שהן היו קיימות, כן? גיליתי שהן היו, השתמשו בכל הכישורים המקצועיים שלהן, ביצירתיות שלהן, ברקעים שלהן, האישיים, בהשכלה שלהן, כדי באמת באמת לייצר פתרונות מעשיים ממש ממש חשובים. הן האמינו במה שהן עשו, הן הקדישו לזה את החיים שלהן, ובסופו של דבר העבודה המקצועית שלהן הייתה הגאווה הכי גדולה שלהן. אני למדתי מזה כמובן שהרבה פעמים נשים נמצאות, פשוט לא רואים אותן.
דיברנו הרבה על איך נשים יכולות להשפיע על המלחמה. ואני רוצה עכשיו לקראת הסוף לשאול אותך שאלה הפוכה. זה שנשים לא נמצאות שם, איך זה משפיע על החברה? או איך זה חוזר לחברה האזרחית?
אז כמובן שהעובדה שפותחים את החדשות ורואים רק הגברים שמפרשים, ורואים רק את הגברים שנמצאים ומדברים על האפשרויות, האסטרטגיות, הפוליטיות, הצבאיות. זה כמובן משעתק, משכפל, את הרעיון הזה שרק גברים יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברות פה
זה נשאר בתחום הטבעי, של
כן,
ככה זה.
כן, בדיוק. אנחנו קוראות לזה ייצוג סימבולי, נכון? כאשר אנחנו יכולות לראות משהו, אנחנו יכולות לדמיין אותו. כאשר אנחנו רואות נשים בתפקידים כאלה, למשל, שרת ההגנה של גרמניה תגיע לפה, אז אנחנו נראה שהיא יכולה להיות שרת הגנה. אבל היא של גרמניה.
כן.
זאת אומרת, זה רחוק מדי.
אתמול שחיפשתי, כשכתבתי את הפתיח לתוכנית שלנו, אז כזה בדקתי מי נמצא בכל מיני בדקתי בעיקר מי נמצא במסע ומתן. ניסיתי לבדוק.
לא הצלחתי.
לא הצלחתי.
זה חסוי.
זה חסוי. אבל כל מי ששאלתי אותו, ולכן אמרתי את זה בפתיח, כמובן שנמצאים ראש השבק, ומינו שורה של גברים. ואני אומרת, וואו, ואין אבישה. והתגובה הטבעית מאוד הייתה, אבל אלה בעלי התפקידים. וזה האנשים שצריכים לשבת שם. וזה באמת נראה לנו טבעי ובסדר, וזה ממשיך את מה שאת אומרת.
Okay. אז באמת השילוב הזה של החשאיות, מצד אחד אין שקיפות, נכון? אנחנו לא בדיוק יודעות מי נמצא איפה.
לא יודעות.
כן, אז אנחנו גם לא יכולות.
הנחתי שאין שם אף
כן, אפשר. ואני אגלה לך סוד.
כן.
שיש בישראל חוק, שנקרא חוק שיווי זכות האישה, ויש לו תיקון, שנקרא תיקון 6ג, שהוא עבר בשנת 2004. והתיקון הזה הוא תיקון שקובע שבכל צוות לקביעת מדיניות לאומית, כולל מסע ומתן לשלום הפסקת אש, צריך שיהיה ייצוג הולם לנשים. עכשיו, מה זה אומר? החוק לכאורה כרגע לא מיושם. אבל כמעט אין אפשרות ללכת לבגץ, נגיד, לתור, מכיוון שהכל חשאי.
כן.
נכון? אז יש לו שורה של פרדוקסים. עיקרון של החשאיות, הוא לא מאפשר למעשה לבוא ולטבוע ייצוג, מכיוון שאף אחד לא יודע מי נמצא שם.
מי קידם את החוק הזה?
זה חוק שהעבירו בזמנו חברת הכנסת אתי לבני ויולי תמיר, והוא בעצם מהווה יישום של החלטה של מועצת הביטחון של האום, החלטה 1325, שעוסקת בנשים שלום וביטחון, והיא בעצם קוראת למדינות לשלב נשים בתהליכי יישוב סכסוכים.
אז אחרי כל המסע הזה שעברנו כאן, שהוא עצוב לי, אני מוכרחה לומר, אבל טוב שאנחנו מדברות אותו, אני רוצה לשאול אם אנחנו לא נופלות למהותנות כשאנחנו מנהלות את השיחים האלה של גברים ונשים. התחלנו עם זה, ואני רוצה אחרי המסע הזה שעברנו לשאול אותך שוב את השאלה הזו.
כן, אני חושבת שיש לנו ברירה. אין לנו ברירה. יום אחד יבואו הילדות שלנו וישאלו אותנו, למה אין נשים בקבלת החלטות? אז מה נגיד? לא הסתכלנו על זה כי חשבנו שזה מהותני. או לא הסתכלנו על זה כי אנחנו הקדשנו את הזמן שלנו לשרוד. אנחנו חייבות את זה לדורות הבאים. אנחנו צריכות להגיד שאנחנו עשינו כל מה שאפשר.
דוקטור שרה אהרוני, ראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה לך. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לנועה בן הגיא וליובל יסוד. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.